ערב טוב אחרי ההתקפה וההצלה, תפילה מיוחדת לחיילי צבא ההגנה לישראל ושבח והודיה לקדוש ברוך הוא על ההצלה הגדולה הזאת. יש הרבה קורבנות ויש הרבה ניסים ויש רגשות מאוד מעורבים. אני רוצה ליד תפילה לחיילי צה"ל שאנחנו אומרים קבוע להקריא בפניכם משהו על דוד המלך כחייל עם מגן דוד, פשוטו כמשמעו. כך אומר הילקוט שמעוני על תהילים מזמור ל"ו: "כן דוד כשירד לגוליית וידעו כל הממלכות הארץ שהוא ניצח, וכשבאו המשחקות במחול ורקדו ושרו אמרו היכה דוד ברבבותיו", אז דוד הרגיש לא נוח. מה הוא אמר כלפי הקדוש ברוך הוא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: "אתה עושה המלחמה ולך הניצחון, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח". נצח בהקשר פה זה ניצחון, הוא לא ממשיך לצטט והעוד. ולך, אז דוד אמר: "אני רק עשיתי את העבודה שלי". אבל מי שבאמת מנצח על העבודה ועל הניצחון זה אתה. מה הם המשחק, הם שרים לי היכה דוד ברבבותיו? זה אתה. שימו לב לתשובה של הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד: "דוד, שנייה, לא ניקיתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא: "דוד, נתת לי הניצחון. אתה משבח אותי ואומר אני מנצח על המלאכה, אני גרמתי לניצחון, אף אני נותן לך הניצחון. למנצח לעבד השם לדוד". דוד כעבד השם, השם מנצח והנצח והניצחון שלו, אבל דוד עשה את העבודה ומחזיר לקדוש ברוך הוא את הניצחון אליו, וגם השם אומר לדוד: "גם אתה עשית כך". ואני חושב ש זכינו עם כל הכאב והשכול והצרות הנוראיות שיש פה סייעתא דשמיא של ניצחון של צבא הגנה לישראל עם הסמל של דוד המלך, מגן דוד, שנזכה להרבה בשורות טובות וימשיכו ככה. אנחנו עוסקים בשלושת האוספים של ספר החמישי. עסקנו בהם קצת, הספר הוא גדול מאוד והאתגר גדול מאוד להציג את זה בצורה משכנעת ומקיפה. צריכים עוד ועוד ועוד ללמוד. אני רוצה היום לעשות שיעור קצת מיוחד ולעסוק בברכות של קריאת ההלל ולברכות של פסוקי דזמרה. וזה נושא מרתק שזה לוקח אותנו לעולמם של חכמים. ואני רוצה להסביר למה אני רוצה להגיע לזה. ואני עוסק בזה עכשיו כ-12 שנה, וחוקרים גרמנים, קתולים, והם עושים עבודה מרתקת, מעשירה, ולא פעם שאני מצטט אותם, אנשים אומרים לי: "איך אתה יכול לצטט גויים? איך אתה יכול לצטט גרמנים, שונאי ישראל, קתולים שונאי ישראל?" ואני מבין את הקושי, ולא כולם התרגלו לעשות דבר כזה, ואני מקבל את הביקורת, אני לא אינני מסכים איתה, אבל אני בהחלט יכול להבין שאנשים מתקשים בזה. מאידך, הרמב״ם כתב לשמוע את האמת מפי מי שאמרה, ולקבל אותה, והוא ציטט, ואם הוא לא ציטט, זה מחוסר זמן, לא מחוסר עניין, וגם חז"ל ציטטו חכמים לא יהודים כבר במשנה. ממילא, העיסוק הזה הוא באמת בעיה אמיתית, זה לא בעיה של פרטנית של ספר תהילים לפי שיטה לצטט או לא, זה משהו הרבה יותר עקרוני להגיד דבר בשם אומרו או להתעשר וללמוד את העולם התורני שלי גם לפי מה שאומות העולם מחדשים ומוסיפים. ואני מרגיש לא פעם, אני לא מתקשה בזה במובן של שאני כבר לא עושה את זה, אבל אני מרגיש איזשהו מתח בין העולם התורני לבין העולם ההלכתי ורבני ישיבה, מצד אחד, ומצד שני, איזה עושר ואיזה תובנות ואיזה חידושים שעולה דווקא מהמחקר ועולה דווקא מהעיסוק הזה. אז זה אתגר אישי, אני לא קרוע במובן שאני מרגיש אי נעימות, ודאי היום שלו, אולי בהתחלה, אבל זה בהחלט נושא שדורש תשומת לב. ואני רוצה היום, אני לא יודע אם לקרוא לזה גישה של Modern Orthodox, גישה של איך ללמוד מגויים ולצטט אותם ולהתלהב, ואני יש לי, כשאני עוסק בהללים, במיוחד פסוקי דזמרה, הלל המצרי, אמירת, או חסר, אמירת הלל המצרי ופסוקי דזמרה, בהלכה, בסידור התפילה. ואני רוצה היום לעשות משחק, ואני עושה את זה בכוונה לא כדי להשתעשע, אלא כדי להפנים את המשמעות הגדולה מאוד, שיש פה שתי שיטות, ואנחנו נראה את עולם של חכמים, שהוא מעשיר, מרתק, מדויק, ודאי לפי הניסוח של הרמב״ם, את מקורות הגמרא, שהיא לא מפורטת, הגמרא אינה מפרטת בדיוק, אבל יש נוסח תפילה, והרב סולובייצ'יק, שעסק כל כך הרבה נושא של תפילה וסידור, מחדד דברים ואומר דברים יקרים מפז, דברים מרתקים על נוסח הברכה. ואני בא אחר כך כמחקר של ספר תהילים ופרשנות שמבוססת על עולם אחר לגמרי, שורשים אחרים לחלוטין, לא רש"י ולא רד"ק ולא אבן עזרא ולא מאירי ולא המדרש, אלא עולם שונה לחלוטין. ואני רוצה להדגים היום בצורה מופלאה איך שהעולמות האלה נפגשים ובשבילי משלימים אחד את השני. אז אילו הייתי יושב אצל הפסיכולוג או אצל הפסיכיאטר, הייתי אומר שיש קרע והיו לאחד בידיך, ואתם תראו איך הדברים מתחברים בהמשך. אז תנו לי עכשיו להציג, להזמין שני אנשים להציג את הדברים. הראשון שמציג, כדי שלא תשכחו את השיעור הזה, זה עולם הישיבה, עולם התפילה עם טלית ותפילין. אני רוצה לדעת איך להתפלל. אני רוצה להבין מה קורה אצלי שאני אומר פסוקי דזמרה. ויש מקורות בחז"ל, ויש מקורות בגמרא, אותם אני רוצה עכשיו להראות, ואני רוצה להראות איך יופי מהגמרא לרמב״ם, דרך הרב סולובייצ'יק, הפירוש שלו על מה שקורה בסידור, זה מחקר תפילה. והנה המקור בתלמוד לאמירת פסוקי דזמרה. כבר קראנו את זה, ואני רוצה לחזור על זה. אמר רבי יוסי, יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום. אמירת ההלל הוא בבחינת לגמור משהו. אני מסיים משהו, אני בא לאיזה סגירת מעגל, closure. זה לא טקסט של דברי הלל והללויה וזמירות, אלא אני סוגר משהו. איי, איך אתה יכול לקרוא הלל בכל יום? איני והאמר מר הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אתה לא אמור לעשות את זה. אם אמרת יהיה חלקי מגומרי הלל, הרי הגמרא אומרת אחרת, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, אז אל תעשה את זה. אולי זה טוב, לא אולי זה טוב, זה בטוח טוב לחגים, ולראש חודש, ולכל יום אחר שנעשה בו נס, אבל לא כל יום. אומרת הגמרא, כי כאמרינם בפסוקי דזמרה. יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום, הכוונה פסוקי דזמרה. אז אני עכשיו מנסה להבין את הגמרא. אנחנו עם טלית, עם בית כנסת, ואנחנו עם מנסים להבין את המהות של הגמרא. לכאורה, אחרי התיקון של השורה הזאת, איני והמרמר הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, אז הכוונה היא לפסוקי דזמרה. בואו נגיד לאורחי התלמוד, דבר פשוט מאוד, הבנתם שהאומר, שדברי רבי יוסי יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום, הכוונה היא לפסוקי דזמרה, בוא תתקן כדי להסיר מכשול בהבנה, אמר רבי יוסי יהיה חלקי מיומרי פסוקי דזמרה בכל יום. למה אתה קורא לזה בטעות גומרי הלל בכל יום? תקרא לזה פסוקי דזמרה. אז בגמרא לא מצאתי לזה הסבר. אני בעולם של גמרא ובעולם של ספרות חז"ל וספרות הלכה ורמב"ם ואולי מחשבת ישראל. בכל זאת אני רוצה להגיד משהו שלא מצאתי בפרשנים, שהולך לפי ה-intertextuality, מחרף ומגדף מופיע במקרא פעם אחת בלבד. במזמור מ"ד נאמר, ואלוהים היללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלע. והמשורר משבח עד כמה הוא משבח את השם, והוצאת אותנו ממצרים, ועשית לנו ניסים ונפלאות, ואז בשצף קצף המשורר יורד מתוך כאב עמוק, בקינה קשה מאוד, כולל טרוניה כלפי שמיה. אף זנחת ותחלימנו, ולא תצא בציבותינו, אתה לא עוזר לנו במלחמות. תשיבנו אחור מניצר ומסנענו שס אולם. כל היום, כלימתי נגדי, ובושת פניי כיסתני. אנחנו היללנו כל היום, אבל מה אתה עושה? כל היום, כלימתי נגדי, ובושת פניי כיסתני. לא רק שלא עזרת לנו, גרמת לנו לבושת פנים ולכלימה. ולמה? כי כולם האויבים יוצאים נגדנו מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. ההלל שלנו לא נענה בהצלה, בישועה. היללנו, 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 כל היום, ואתה כל היום כלימתי. ובמקום הלל והודאה וישועה והצלה, כל היום כלימה ובושת פנים, והאויב מחרף ומגדף. הפסוק הזה הוא מתכתב עם תהילה לדוד. ההתחלה של פסוקי דזמרה, רק פעמיים במקרא מופיע להלל כל היום ושמחה לעולם. תהילה לדוד ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד. אני רוצה לטעון שחז"ל שאמרו מחרף ומגדף כניסוח כל כך קשה, הם ציטטו את הפסוק במזמור מ"ד ואמרו הלל שלא יושב טוב הוא מחרף ומגדף. להגיד כל יום להלל זה לא טוב. מה צריך לעשות? זה חייב להיות פסוקי דזמרה שהוא באמת הצלחה של להלל כל היום שמך לעולם. אז זה מה שחז"ל אומרים, וכרגע אני לא מבין את חז"ל, מה כל כך טוב בהלל המצרי בכל חג ובכל המועד, בראש חודש, ומה כל כך גרוע שאתה אומר את זה כל יום. ניסיתי לרמוז משהו עם הפסוק שאני חושב שזה המפתח, אבל כרגע אני לא יודע. יש המון המון פירושים על מאמר חז"ל הזה, וחיפשתי שנים, אני מחפש, ואני מצאתי את רבינו, התחברתי לרבינו יונה במסכת ברכות, אם כי הוא לא יושב לגמרי, לא יושב לי, אני הקטן, לא יושב לי טוב, הוא אומר משהו שמאוד חשוב לי, אבל הוא לא מסתכל על הפסוקים, אבל מאוד מתאים למה שהוא אומר. מה אומר רבי יונה מחרונה? ומשמחה כי נראה למורי הרב נגוי יאיר שטעם הדבר הוא מפני שעיקר קריאת ההלל, הלל המצרי, הוא על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור. ואנו אומרים אותו באותה שעה, כמו שאמר דוד, על הצרות שעברו עליו. הלל המצרי זה כמו דוד, היה לו צרה, ואנחנו בצרה היינו, והוא היה בצרה, וכשאומר אותו בכל יום, נראה כמי שאומר שאין הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות בכל יום. לפיכך קורא הניסים שעברו כבר, ונמצא שמחרף ומגדף כלפי מעלה. להגיד כל יום, הצלת אותנו פעם, הצלת אותנו פעם, הצלת אותנו פעם, זה לא תחנונים, זה לא בקשה, הצלת אותנו פעם, הצלת אותנו פעם, ולמה היום לא? ככה זה נשמע לרבינו יונה. מה קורה בתהילה לדוד? אבל תהילה לדוד, שיש פה גם כן מהעתיד, וממה שעושה בכל יום, אמרו שיאמר אותו בכל יום, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא. רבינו יונה אומר, ההבדל בין קריאת ההלל, שזה על העבר, הניסים הגדולים, לא שייך כל יום. זה משהו, ניצחון גדול, משהו היסטורי מרומם. אבל כל יום? לא. כל יום תעשה דברים גם לעתיד, מה שעושה בכל יום, וזה יותר מתאים. רבינו יונה מנסה להסביר, הוא מתקשה עם הגמרה, מנסה ליישב אותה, וזה התירוץ שלו. ויש עוד כהנה וכהנה על מאמר חז"ל זה. אנחנו נחזור לרבינו יונה בהמשך. זה תהילה לדוד, זה שתי הגישות. אני רוצה עכשיו לקרוא את הרמב״ם, והייתי צריך אולי לשלוח אותו גם בדפי מקורות. סליחה ששכחתי, הרמב״ם נמצא בפרק ז' ובפרק ח' וט'. והוא מתאר מה קורה בעולם התפילות. בסידור התפילות יש לנו את קריאת שמע, את הברכות, 18, פסוקי דזמרה יש שורה אחת שקראנו אותו כרגע, לא פירוט מה זה, והמושג פסוקי דזמרה הוא אומר פסוקים שמזמרים זמירות להשם. לאו דווקא מזמורים, יחידות, אוספים, הוא נכנס לפסוקים ופסוק לי פסוקיך, הוא אומר מילים שטוב להם להתחיל לזמר להשם. הפסוקים מכניסים אותו איכשהו לאווירה. וזה מה שהרמב״ם הרגיש מהגמרא, וכך הוא מנסח את הגמרא הלכה למעשה. ושיבחו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהילים בכל יום, מתהילה לדוד עד סוף הספר. שימו לב כמה שהרמב״ם מדויק. הוא קורא זמירות, זה פסוקי דזמרה. והוא מתרגם את זה לעברית. הלכה למעשה, הוא קורא הזמירות לא פסוקי דזמרה, אלא זמירות מספר תהילים, למה לגמור יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום? כי זה ההלל שהוא בסוף כל ספר תהילים, עד סוף הספר. סוף ספר תהילים טוב לרמב״ם להלל כל יום. וזה עניין של מנהג, וכבר נהגו לקרות פסוקים לפניהם ולאחריהם, ותקנו ברכה לפני הזמירות, זה ברוך שאמר, וברכה לאחריהם, והוא השתבח, ואחר כך מברך על קריאת שמע, וקורא קריאת שמע, ואחר כך מתחילה התפילה. יש מקומות שנהגו בהם לקרות בכל יום, אחר שמברכים השתבח, שירת הים, כפי שאנחנו עושים, ואחר כך מברכים על שמע והברכות. ויש מקומות שקוראים שירת האזינו, וזה מופיע בגאונים, גם זה שירה, שירה של משה רבינו בים סוף, שירה של משה רבינו בסוף החיים שלו, שירת האזינו, תיכנס לשירה, אתה יודע למה? אתה עוד מעט מתחיל להודות להשם בתפילה, תיכנס לשירה, שתהיה במוסה, שיהיה לך מוסה, שיהיה לך מוזיקה, ואם דוד יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום, ואם משה, תיכנס לשירה, העיקר שיהיה מוזיקה, תוציא גיטרה, תוציא חליל, תוציא מה שאתה יכול כדי שהנשמה תיכנס למצב טוב. אחר כך מתחיל תפילה בציבור. זה פרק ח' פרק ט' ברמב״ם. וכמובן כדאי לעיין, יש ספר מאוד יפה של הרב, של פרופסור בליטשטיין, זכרונו לברכה, יעקב בליטשטיין, הלכות תפילה ברמב״ם, ספר שלם על הלכות תפילה. וכיצד היא תפילת הציבור? עכשיו קורה משהו אחר. אחרי שגמרת פסוקי דזמרה ולפני כן ברכות השחר, הציבור מאוחד, מגובש. כיצד היא תפילת הציבור? יהיה אחד מתפלל בקול רם והכל שומעים. ואין עושים כן בפחות מעשרה גדולים ובני חורים. ושליח ציבור אחד מהם, ואפילו היו מקצתם שכבר התפללו, ויצאו ידי חובתם משלימים להם לעשרה, למה? והוא שיהיו רוב העשרה שלא התפללו. אנחנו רוצים שציבור מתפלל. תפילתם של היחידים זה תפילת יחיד, הציבור שמתפלל זה מייצג את עם ישראל, אפילו חלק התפללו, הם יכולים ליצור תפילה בציבור. וכן אין אומרים קדושה ולא קוראים בתורה, ומברכים לפניה ולאחריה ולא מפטירים בנביאים אלא בעשרה. הקדושה היא במיוחד בקריאת התורה, ממשיך הרמב״ם בפרק ת'. סדר תפילות הציבור כך הוא, בשחר כל העם, בשחרית כל העם יושבים, ושליח ציבור יורד לפני התיבה ועומד באמצע העם. זה תיאור מאוד יפה. העם, זה לא הציבור, זה לא 10 מתפללים או עוד 9, זה העם. אם אני נכנס לציבור, למניין, הנציגות של 10 אנשים זה עם ישראל מתפלל. עם התורה, והרב סולובייצ'יק מוכיח שלפני התיבה זה לא התיבה, שהארון שמתפללים, הרהיט שעומד לפני התיבה, יורדים לפני התיבה אוכל ברייטל, אלא זה הארון הקודש, התיבה שהתורה נמצאת שם, ככה מדייק הרב סולובייצ'יק ברמב״ם, ועומד באמצע העם, והוא עומד באמצע, והוא מאחד סביבו את כולם, הוא מתחיל ואומר קדיש, וכל העם, מי זה כל העם? זה הציבור, זה המניין, אבל הוא קורא עכשיו לתשעה אנשים האלה, זה העם. עונים אמן ישמי רבה, מברך לעולם עולמי עלמיה בכל כוחם, ועונים אמן בסוף קדיש, אחר כך אומר ברכו את השם המבורך, הוא קורא להם, מזמין אותם, הם יחידה, והם אומרים ברוך השם המבורך לעולם ועד, הוא מתחיל, הוא פורס על שמה וקול רם, והם אומרים אמן אחרי ברכה וברכה, והיודע לברך ולקרות אמו קורא עד שמברך גאל ישראל. זה הציבור מתפלל. יוצא שהרב סולובייצ'יק, הרמב״ם, על פי הגמרא אומרים, פסוקי דזמרה זה כדי להיכנס לאווירה, כדי להיכנס למצב רוח, כדי שהצלילים של דוד המלך, סוף ספר תהילים, דווקא הסוף, מעניין, עד סוף הספר, או השירה של משה בשירת הים, גם זה אנחנו אומרים, או שירת האזינו, כבר לא מקובל, אבל הרמב״ם אומר הכל מנהג, זה עניין של מנהג, תגיד מה שאתה אוהב. כשאתה עוסק בתפילה לציבור, אחד מאחד את כולם, מוביל את כולם, וכולם מתפללים כעם. זה הניתוח של הרב סולובייצ'יק במקורות, ואחר כך יש לו ניתוח מאוד יפה, הוא לוקח את נוסח הברכות, הוא כפרשן הסידור, יש דברים מופלאים בספרים שלו, בחידושים שלו, שיוצאים מאוד מעניין, ואני רוצה פה לשתף אתכם, זה לא הדף, זה לא הפורמט הסופי, זה לא הפורמט הסופי בכוונה לו, אבל זה פורמט מאוד חשוב. מה אומרים לפני הלל? זה הלל, וזה פסוקי דזמרה. הלל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו ובצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. זה ברכה שאומרים את זה כברכת המצוות. אתה לוקח תפילין, אשר קידשנו ובצוותיו וציוונו לקיים מצווה, על נטילת ידיים, להדליק נרות. זה מצווה, אני חייב לקיים את המצווה. בסוף אומרים, או קראנו את ההלל, זה מאוד מאוד משרה, זה השראה, אני קראתי הלל, יהללוך השם אלוקינו כל מעשיך וחסידיך צדיקים עושי רצונך. וכל עמך בית ישראל, שכולם ימשיכו להלל. זה אתה סיימתי לקיים את מצוות לקרוא את ההלל, אמנם אני מסיים, אבל שימשיכו. כולם, עם ישראל, כל חסידיך, ויריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו, כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה השם, מלך מהולל בתשבחות. לשבח ולהלל, זו אותה מילה, זה בעברית וזה בארמית. לשבוחי. אז הלל זה מצווה. יש לי מצווה לקרוא, אבל פסוקי דזמרה שאנחנו רואים פה, לא סימנתי, זה פסוקי דזמרה, זה משהו אחר לגמרי. אני בא עם איזו התלהבות בבוקר, עומד לפני הבורא, ואומר, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך עושה מעשה בראשית, ברוך הוא, ואני מתחיל להתחבר, אני מתחיל להיכנס לאווירה. ומה הוא אומר בסוף? המלך, הקהל האב הרחמן, המהולל בפי עמו, עם ישראל, אתה פה איתנו, משובח ומופר בלשון חסידה ועבדיו, ובשירי דוד עבדיך, בהלל המצרי, לא הזכרנו את דוד. אנחנו רוצים נהללך השם אלוקינו, בשבחות ובזמירות. אני רוצה לפתוח בהלל. בא לי להיכנס לאווירה של שבח ושיר וזמירות, כי אני רוצה להלל אותך. זה מה שאני כרגע מבקש לעשות. לגדלך ונשבח אחר נפר ונזכיר שמך מלכנו, ושמך ונמליכך מלכנו. אלוקינו יחיד כילמים, מלך משובח מופודד שמו הגדול, ברוך אתה השם, מלך מהולל בתשפחות. אני רוצה לקבל את המלכות, מזכיר פה ונמליכך מלכנו. פה אנחנו רוצים לעשות את זה בגוף ראשון, וימליכו את שמך ויהללוך, זה גוף שלישי. מי שרוצה להמשיך את מצוות ההל, את מצוות הלל, בבקשה שימשיך. פה אני אומר, אני רוצה להיות מאלה. איך אני מסיים? ופה הרב סולובייצ'יק לוקח את הנוסח לא רק של כל יום, אלא גם של שבת וחגים, של נשמת כל חי. נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו, ורוח כל בשר. מאיפה הוא לוקח את המושגים האלה? בעל התפילה. כל אחד מיוזמתו, כל אשר נשמה, נשמת חי באפו, וכל בשר שיש רוח בפיו, תפאר, תרומם, מלכנו תמיד, ואתה מרום וקדוש, וכתוב רננו צדיקים, בפי ישרים תתעלל, דברי צדיקים תתברך, כולנו ניכנס, ובלשון חסידים, בואו נעשה את זה, בואו ניכנס לאווירה, ובקרב קדושים, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, אנחנו עושים את זה בקהילה, כי יוצרים עכשיו קהילה, וברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, לתמיד רוצים לעשות את זה, אנחנו, כי חובת כל היצורים, לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, אנחנו רוצים לעשות את זה, איך רוצים להיכנס כחוויה דתית, בסיסית, להודות להשם כל יום, את זה נעשה לכנס על כל דברי שירות ותשבחות של דוד בן ישי, עבדך משיחיך, את זה אנחנו לוקחים כתבנית, כטמפלייט. דוד עשה עבודה יפה שהוא כתב את תהילים, ודוד הוא דמות לחיקוי, role model. אני הולך עם דוד, הוא בשבילי הדמות הכי טובה. פסוקי דזמרה, הברכות מזכירים את דוד, ובשירי דוד. ובסוף אפילו אומרים דוד בן ישי עבדך, משיחך, יש לו רעיון משיחי, הוא מוביל אותנו לדורות הבאים, ובכן השתבח שמך מלכנו, וזה המלך הגדול, אנחנו ממליכים אותו עוד מעט עם קבלת מלכות שמיים, עם קבלת עול מצוות וקריאת שמע. ולכן נאה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיר ושבחה, ואנחנו עוז וממשלה, נצח גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, זה מה שאמרנו מדברי הימים, ונותנים לך קדושה ומלכות, ואנחנו רוצים להיכנס, כי אתה לפי הנוסח בורא כל הנשמות, נשמת כל חי, זה לא נוסח אשכנז, זה ספרד, ואתה בוחר בשירי זמרה של דוד המלך, מלך אל חי העלומים. דהיינו, זה מתאים להיכנס לאווירה. הלל זה מצוות זיכרון או מצוות הלל בחג. אינה דומה מצוות קריאת הלל למצוות קריאת פסוקי דזמרה להיכנס לאווירה לפי דוד המלך. ואלה הניתוחים, מתבסס על הרמב״ם יפה מאוד, והרב סולובייצ'יק שכתב על זה גם בשיעורים לזכר אבא מרי וגם באנגלית, והדברים יפים ומופלאים ורצוי לקרוא אותם עוד ועוד, כי הם יורדים למהות של שתי מצוות. יש לי מצווה להלל בחגים, לזכור את מצרים, יציאת מצרים, את הניסים האחרים, ואני מצווה לקרוא הלל. ויש לי עניין של להיכנס בבוקר לאווירה, לפני התפילה, ודוד המלך הוא מכניס אותי עם הנבל והכינור, הוא מכניס אותי לעולם הזה. לכן, אם אני עושה את זה כל יום, אומר הרב סולובייצ'יק, יהיה חלקי מגומרי הלל, אז טוב לי להיכנס עם דוד המלך לאווירה, כי ספר תהילים טוב מאוד להגיע לעבודת השם שלי כל יום, וזה טוב מאוד. איי, לקרוא הלל זה מצווה בחגים. בימים הגדולים, בימים המיוחדים, בימים הטובים, ימים טובים, זה טוב מאוד. אבל זה לא עבודה יומיומית. זה לא להיכנס לאווירה, זה יותר זיכרון ההיסטורי. עד כאן רבותיי, הרב סולובייצ'יק לפי הגמרא ולפי הרמב״ם, וכך הוא מסביר את עולם התפילות. עכשיו אנחנו רוצים להגיע לעולם אחר לגמרי. בהבנותיי הרבים, אני לא מוצא את תחפושת שלי לדוד המלך, אז שמתי פה קצת נבל שיש פה, ואתם מבינים שעכשיו אני מדבר כדוד המלך. ואני מדבר על ספר תהילים, אני לא יודע מה זה תלמוד, אני לא יודע מה זה תפילה, אני לא יודע מה זה רמב״ם, אני לומד ספר תהילים, אני בא עם ראש שונה לחלוטין. אני רוצה לראות איך נראה הספר, איך זורם הספר, כל ספר תהילים, הספר הרביעי, ואני רוצה להבין את הראש של דוד המלך כמקור מקראי 150 ספרים ברצף. וזה עולם נפלא. תנ"ך, תנ"ך, תנ"ך. Old Testament. ואני מסתמך על אותם חוקרים שאני מעריץ אותם, צנגר והוספלד, והרבה הרבה חוקרים, ואני לומד שספר תהילים הוא ספר, והפרשנות ההקשרית מגלה דברים נפלאים. אני עכשיו עם ראש שונה לגמרי. תשכחו כל מה שאמרנו עד כה. ואני רוצה לבדוק מה האופי של אותם מזמורים שנקראים בחז"ל הלל המצרי, ומה האופי שנקרא הלל פסוקי דזמרה. איך זה מתיישב בספר. ואני מבין שאותם חוקרים שעשו עבודה מרתקת לא מתיישבים לכל אחד, לכן שמתי אותם קצת בערפל, כי אנשים נבהלים, ואם מצטטים אותם יותר מדי, אנשים בורחים לי לפני ששומעים מה הם אומרים, אז אולי להגיד דבר בשם אומרו, במקרה כזה יכול להיות שאומרים דבר שלא בשם אומרו, הוא מביא גאולה לעולם, שילמדו תהילים, ובסוף ישאלו מי אמר את זה, וככה זה יהיה. זה הספר החמישי לפי הפרשנות ההקשרית. וקראנו אותו כבר, שזה חזון הגאולה, כפי שהרב קוק גם מתאר את זה, בלי להסתמך על ספר תהילים, זה חזון הגאולה של עם ישראל בימי שיבת ציון. וזה מתחיל עם כולם חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לדוד, והנה יש לנו את מזמור קי"א, קי"ב, התאומים, שתכף נראה, ויש לנו את הלל המצרי של פסח, יש לנו את לימוד התורה ועלייה לרגל כמו בשבועות, ויש לנו את הפתיחות לכל אומות העולם כמו בסוכות. זה השיבה של עם ישראל, וקראתי לספר החמישי שני חלקים. אחד זה החזון הגדול של ישראל יחד עם אומות העולם בחלק השני. וההלל הוא חלק מהספר, חלק הראשון של הספר, כאשר הלל הפסוקי דזמרה מופיע בסוף עם הרבה יותר פתיחות, גישה אוניברסלית שתכף נגיע לזה. כל חלק פה הוא שלב ויש לו תרומה, כאשר ההללים הם מעצבים שלושה שלבים בספר. ניצלנו ממצרים, אנחנו בארץ ישראל אחרי לימוד תורה של קי"ט, של אזרחות עם דוד המלך, ואנחנו בבית, הלל הגדול פותח את השערים, זה מעין חוויה חוזרת של דז'ה וו, אבל עם דגש אחר. ובסוף, פסוקי דזמרה, דוד המלך יצא לאומות העולם, יצא לעולם, יצא לתפוצות, והוא בנה את עם ישראל מחדש, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שהשם אלוקיו, סוף קמ"ם דלת, והוא אומר תהילה לדוד, הוא שמח שעם ישראל נבנה ומתארגן מחדש בסוף הספר. ואני רוצה לראות את זה יותר מקרוב, מה קורה פה בדברים האלה. עכשיו נראה איך קי"א וקי"ב לפני הלל המצרי, מה המבוא? המבוא מאוד בולט. א', שני המזמורים פותחים בהללויה. שניהם. וגם המזמור הבא, הלל המצרי, מתחיל עם הללו עבדי השם. אם הבנים שמחה, הללויה, אז זה מבוא אמיתי להלל. ופה יש א' ב' עד ת', ופה יש א' ב' עד ת'. לכל אות יש שתי, לכל פסוק יש שתי אותיות, א' ב', ג' ד' ה' ו', עד לשלושת האחרונים, פ' צ' ק', ר' ש' ת'. בדיוק אותו הדבר פה. א' ב', ובסוף פ' צ' ק', ר' ש' ת'. פה יש חנון ורחום השם, זה תיאור של מעשה השם, ופה יש תיאור של הצדיק. אודה אדוני בכל לבב בסוד ישרים ועידה, גדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם. ופה יש תיאור לא השם אלא האדם. אשרי איש ירא את אדוני במצוותיו חפץ מאוד. ואם פה זה חנון ורחום השם, הנה הצדיק חנון ורחום וצדיק. אם נאמר פה על השם וצדקתו עומדת לעד, הרי נאמר פה על הצדיק וצדקתו עומדת לעד. עוד פעם פה. אז ראשית חוכמה יראת השם, והנה הבן אדם שהולך בדרכו הוא באמת ירא השם. התאומים קי"א וקי"ב, כפי שקראנו להם המזמורים התאומים, אומרים דבר מופלא. אדם שרוצה ללכת בדרך השם, יראה את מידות השם, יקבל את מידות השם, וכשהוא דבק במידותיו, ממש פשוטו כמשמעו. מהו חנון ורחום? אף אתה חנון ורחום. מה הקדוש ברוך הוא עזר לעם ישראל לשרוד ולהגיע לארץ ישראל? כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זה הרש"י הראשון אל התורה. גם הצדיק עושה את שלו ותורם מכוחותיו עם משפחה שלו לעסוק בתיקון העולם. זה עבד השם. לא פלא שעם שני מזמורי הללויה לפני הלל המזרי, לפני הלל המצרי, אנחנו פותחים את הלל המצרי. הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. הללויה פה, בצאת ישראל ממצרים, ואחר כך כל המזמורים שלהלל, לא עסקנו במבנה שלהם, באתר יש שיעורים, וזה מבנה מאוד יפה. בואו נזכור כחלק של עבודת השם שלנו, נזכור מאיפה באנו, ממצרים. השם גאל אותנו ממצרים אז והיום. והיום, כשם שהשם הציל אותנו אז, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. וגם פה, הלל המצרי, איך זה בדור שלך? ואנחנו באמת עוברים את חוויית יציאת מצרים לדור שלנו, כי מי צאתכם מארץ מצרים. זה אם כן, ההלל החובה להיזכר בעבר שלנו כעבד השם. זה החלק הראשון. מה קורה עכשיו בחלק השני? הלל המצרי זה עיצוב של עבדי השם בקי"א קי"ב בתהליך של בניין ארץ ישראל בימי שיבת ציון. זה ההכשרה. זאת החובה של עבדי השם שעוסקים בבניין ארץ ישראל מחדש, להתחבר לעבר ולבנות את העתיד לפי העבר. זו מצווה להיות עבד השם, ומדובר על פסח, שבועות וסוכות, כי שלוש פעמים בשנה נעלה לרגלינו, והמוטיב של שלושת הרגלים זה נושא של העלייה שלנו. עד כאן ההלל הזה. ככה נכנסים לאווירה. שונה לחלוטין היחידה של פסוקי דזמרה. אחרי שפה זה הסתיים בספר החמישי, והגענו לשיא בארץ ישראל, עם המקדש, עם הליל הגדול, פתאום יוצאים לגלות, על נערות בבל, קל"ז, יש הרבה יהודים בתפוצה, יש הרבה עמים בתפוצות, ודוד המלך, שהם צריכים להיענש, בבל ואדום, לא חסרים רשעי עולם בדורנו, זה קל"ז. ודוד המלך יוצא שוב, כמו שהוא הופיע פה, הוא מופיע פה, ועכשיו לא כדי לעצב את עם ישראל שחוזר לעצמו כמו פה, אלא כדי לדבר לאומות העולם, ולדבר לתפוצות ישראל, ובסוף הוא מביא אותם לארץ ישראל ומזמין אותם. ותהילה לדוד זאת הזמנה ענקית. הגדלתי את החלק הזה מהדף הגדול שלכם, ופה יש לנו את חורבן בבל, זה גרם לגלות, חורבן ירושלים וגלות בבל, ודוד המלך הוא דוגמה של משקם את עם ישראל. זה 8 מזמורים לדוד, זה צריך להתחיל פה, ותהילה לדוד, בסוף הוא אומר תהילה לדוד, ובפסוק האחרון שתכף נראה אותו הוא אומר תהילת השם ידבר פי, הוא פותח לכולם את הדלתות, כולם ייכנסו ויצטרפו לעבודת השם, והלל, הוא אמר תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. הוא מזמין את כולם, והלל פסוקי דזמרה זה הללויה עם ישראל, הללי נפשי, הללו עם ישראל, הללו שמיים וארץ, הללו קהל חסידים, הללו השם במרומים, כולם, be my guest, את כולם הוא מזמין שכולם יצטרפו וירגישו בנוח לראות, להיות מאלה שמצטרפים לדוד המלך ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, עד שבסוף כל מי ששומע את זה נדבק, כל הנשמה תהלליה. זה הלל פסוקי דזמרה בקונטקסט. בואו נראה עכשיו את המזמור שבעזרת השם שבוע הבא נעסוק בקוף ממהי בפרוטרוט ניתוח מזמור. תהילה לדוד, ארוממך השם אלוקי המלך. אתה המלך שלי, אני אברך שמך לעולם ועד, בכל יום אני אברך אותך ואללה שמך לעולם ועד. באמצע זה prelude, interlude, postlude. מאמר יפהפה של רובן קימלמן in English, available online. יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך. לא רק אני אברך אותך, אברכך, אלא גם החסידים. מה עושים החסידים? כבוד מלכותך יאמר, וגבורתך ידבר. הם בינם לבין עצמם מדברים על כבוד מלכות. הם מודיעים להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. והמלכות מתבשרת לאחרים, ואז מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. על ידי החסידים שמברכים אותך כמו דוד, הם מדברים על כבוד מלכות כמו דוד, גם הוא מדבר על אלוהי המלך. וכשהמלכות תתפרסם בזכות החסידים, הרי יש לנו פה בשלושת הפסוקים בהם מדובר מלכות, לא רק מלך, מלכות, זה פסוק כף, למד מם, זה האותיות של מלך. הם מבשרים את מלכות השם לכולם. ובסוף דוד מסכם, השם טוב לכולם, כל כל כל, אתם רואים פה כמה פעמים מופיע כל, זה פורץ החוצה, ותהילתו האישית של דוד, שהוא התחיל פה, מתפרשת כתהילת השם ידבר פי, אבל אני רוצה ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, זה יגיע לכולם. ואם זה מגיע לכולם, לכל בשר, הרי שמך לעולם ועד נהפך לשם קודשו לעולם ועד. יש בזה קדושה מיוחדת שזה מגיע לכולם. זה תהילה לדוד. הוא מזמין את כולם מתוך יוזמה ובחירה אישית. מתוך מוטיבציה, מתוך מצב רוח שהוא רוצה להלל ולהודות לכולם. זה סוף ספר תהילים. מזמור אחד בספר תהילים נקרא תהילה. זה המזמור. לא במקרה, location, location, location. עכשיו, כשתסתכלו על זה, ובזה נעסוק אחרי השיעור בקוף ממהי, נראה איך שהתהילה הזאת הולכת ומתרחבת של הללי נפשי את השם, הללי אלוהיך ציון, מפה, וזה הולך ומתרחב בצורה מאוד מאוד מובנית, עד שבסוף גם רשעי העמים יכולים להצטרף, לסום עליכם בזיקים וניחת מדיהם בחבלי ברזל ונסות בהם משפט, אז כולם, כל הבריאה מצטרפת, ומי האחרון? איך נגמר הספר? איך יורד איך נגמר כל היופי של ספר תהילים והבילון יורד? כל הנשמה תהלל יה. מי שרוצה לברך, זה it touches his soul, זה נוגע בנשמה שלו, שכל אחד יברך. זה סוף הספר, תמשיכו להלל. זה סוף ספר תהילים. זה תהילה לדוד. מה ראינו רבותיי? ראינו דבר מאוד יפה. שכל ספר תהילים יש מבנה, ראינו את זה הרבה פעמים, לספר החמישי יש מבנה, והפרשנות ההקשרית זה תובנה פרשנית מדהימה, מרתקת, מקיפה, חדשנית ומלאת נשמה, ואנחנו, יש לנו את ספר תהילים כספר, כחידוש ענק, שעוקף את כולם. עכשיו אני רוצה להראות לכם דבר, עד כה עסקתי ספר תהילים, וכמובן, כפי שאמרתי, אני רוצה לסכן, הלל המצרי, זה כשעם ישראל חוזר, חובה עליהם להיות עבדי השם, מצווה עליהם לזכור את מצרים, מצווה עליהם קופיוטט ללמוד תורה, מצווה עליהם לשיר שירי המעלות, כדי להתעלות ולהתחזק ולהיבנות. זאת המצווה של שבי ציון. בסוף הספר הם רוצים להשאיר השראה, אינספירציה לכל השומעים, לכל השותפים. זה הנרטיב של הספר החמישי. וזה, עסקתי בזה כפרשנות ההקשרית בלבד. עכשיו אני רוצה להראות לכם, רבותיי, איך שתי הגישות האלה משלימות אחת את השנייה. וזה כבר לא קראתי, לא אצל החוקרים הגרמנים, כי אין להם מושג מהתלמוד, והרמב״ם, והתפילה שלנו, והרב סולובייצ'יק, והספרות של הגמרא והרמב״ם, והרב סולובייצ'יק, ופירושי סידור, הם לא זיהו את ספר תהילים, איך שהחוקרים לימדו אותי, ועכשיו יש פה שני מפגש של שני עולמות, של שתי אסכולות, שמחברים אחד את השנייה בצורה מופלאה. ואני רוצה לעבור עכשיו עוד פעם על החומר. עכשיו הייתי צריך לשים את ה... כדי שזה יהיה אמיתי. עכשיו אני צריך לעשות... בשביל הבימוי האמיתי, לקחת את הפרשנות ההקשרית של דוד המלך בספר תהילים, וחזל של גמרא ורמב״ם, ולקרוא את זה ביחד. עכשיו תראו איזה יופי זה. מה שאמרנו לפני כן, עכשיו מתיישב הפלא, הפלא ופלא. ההלל הוא לא יכול להיות הלל שלא מתיישב עם החיים שלך, עם הבנייה שלך. במם דלת, ההלל הוא בעצם פשלה טוטלי. הוא לא הוכיח את עצמו. באלוהים היללנו כל היום בשמחה לעולם נודה, סלע, לא, זה לא עובד. ההלל הזה פספס את המטרה. כי המציאות לא טובה. תן למציאות, תן להלל להתחבר למציאות, לבנות עם ההלל את המציאות. לא לספר מה היה פעם במצרים כמצווה, כאוריינטציה היסטורית. זה הלל שמתחבר. זה הלל שמתחבר. אז הרצף של הספר החמישי, לפי הפרשנות ההקשרית, זה בדיוק מה שחזל קראו עיצוב של עבדי השם לקראת בניין ארץ ישראל. זה מצווה. חייבים לזכור את ההיסטוריה. עם ישראל חייב לזכור מאיפה הם באו לארץ ישראל. בצאת ישראל ממצרים, הגיעו לירושלים. מאיפה אתם? מי מוביל אתכם? זה המצווה של דור יוצאי מצרים. בסוף הכל open end והכל נפתח וכל הנשמה שרה, כי דוד המלך פונה לכל אומות העולם, והוא משאיר את הספר פתוח, מזמין את כולם. כל הנשמה תעלה ליה. וגם אני רוצה להתחבר לזה. זה סוף ספר תהילים לפי הפרשנות ההקשרית. איי, זה בדיוק הרבינו יוינה. לא בדיוק, הוא הכי קרוב שמצאתי. ורבינו יונה אני אומר, על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, ואנו אומרים באותה שעה, כמו שאמרו דוד, על הצרות שעברו עליו, זה היה בעבר, ואני חייב לזכור מאיפה באתי. בפסוקי דזמרה זה מה שיהיה בעתיד, ובעתיד, גם כן מהעתיד, ומה שעושה בכל יום, זה עבודת היום-יום שלי. אני קם בבוקר ורוצה להיכנס לאווירה של להלל ולהודות ולשיר ולקלס, אז אני עושה את זה, מה רלוונטי בשבילי, איך אני בונה? זה פסוקי דזמרה, זה לזכור את העבר בימים המיוחדים והמיועדים לזה של פסח בצאת ישראל ממצרים וכדומה. אבל זה מתחבר ביחד בצורה מופלאה, זה בדיוק אותו הדבר, והם לא הכירו. עכשיו תראו איזה יופי. על הדף הזה דיברנו לפני שלושה שיעורים, אני חושב, וראינו איפה שהלל סיים, הלל המצרי, אלי אתה ועודקה אלוהי ארום ממקה, זה המצווה, ואני חייב להיכנס ללמוד קופיוטט, ולהתחבר למולדת שירי המעלות וכל זה, ובסוף כשאני רוצה אלי אתה ועודקה אלוהי ארום ממקה, אותם שתי מילים שמופיעים במקרא רק פה, מופיעות פה בדיוק בסדר הפוך, ארוממך אלוקי המלך. והוא ממשיך פה. ואותה מילה שסיימה את הלל הגדול, שזה המשך של הלל המצרי, נותן לחם לכל בשר. זה הפסוק שמסיים את קמ"ה, תהילה לדוד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. יוצא דבר מופלא, שקמ"ה פותח במה שהלל המצרי חתם, וקמ"ה חותם במה שהלל הגדול סיים. וככה תהילה לדוד ממשיך את הלל המצרי, פסוק אחרון, ממשיך את הלל הגדול, פסוק אחרון, בפסוק האחרון. זה מדויק גיאומטרית, בצורה יוצאת מן הכלל, כאשר כל בשר מופיע עוד פעם אחת בתהילים, כל בשר אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדוני ויכבדו לשמך, מפי של דוד, וכמובן זהו, רוצה למשוך את כולם, לא רק שהשם נותן להם, לחם לכל בשר, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, הוא צריך להמשיך להלל. ממילא הלל פסוקי דזמרה ממשיך את הרעיון בצורה מדויקת ועמוקה ביותר. עכשיו תראו איזה יופי, דיברנו אלוהי ארוממך, סוף הלל המצרי, וארוממך אלוהי המלך, תחילת פסוקי דזמרה, זה בדיוק סוף הלל, הברכה על הלל המצרי, זה ברוך אתה השם, מלך מהולל בתשבחות, כמו אלוהי ארוממך. ותחילת פסוקי דזמרה, זה ארוממך אלוהי בתנ"ך, וזה בחז"ל, ברוך השם, ברוך אתה השם, מלך מהולל בתשבחות, כמו שתהילים חותם באלוהי ארוממך את הלל המצרי, ופותח את פסוקי דזמרה, ככה נוסח ברכה זה, ברוך אתה השם מלך מהולל בתשבחות, חותם את הלל המצרי ופותח את פסוקי דזמרה. זה דוד המלך. למה זה דוד המלך? כי הסיפור פה מלא מלא דוד המלך. קל"ח עד קמ"ה שצריכים לקרוא, זה מזמורים שצריכים הרבה עבודה להבין את המשמעות ואת היופי שלהם. דוד המלך מנסה ליצור קהל חסידים שישירו איתו, והוא מגייס את אומות העולם ואת עם ישראל המלמד ידיי לקרב, הוא מביא את כולם, ועם תהילה לדוד הוא מעביר את השרביט לכולם, תמשיכו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. יוצא מה שחז"ל אומרים בגמרא, ברמז, מה הרמב״ם והרב סולובייצ'יק אומרים, כפרשנות הלכתית ותלמודית ונוסח תפילה, יושב בדיוק על ספר תהילים. אלא מה? הם לא זיהו את זה. וזה אני רוצה לסכם רבותיי, כשקופית שבעיניי מאוד חשובה לי, כפי שאמרתי, כחלק של העיסוק שלי בחוקרים גרמנים קתולים, וכאילו התרחקתי מדישיבוולט, וחז"ל, וורטלוך, ושפת אמת, ו-you name it, מה שתרצו, הרי התחבר פה, שהתובנה המדהימה בספר תהילים כספר, כל הספר והספר החמישי, שאני רואה את ספר תהילים כספר על פי הפרשנות ההקשרית, פיליפ לוין, ואני רואה את חז"ל שהזרימה מהגמרא לרמב״ם למה שמתפללים היום, אנחנו בתפילה צריכים להתחבר, יש יחיד שכל אחד אומר לפי המנהג שלו. ובבורחו אנחנו מתחברים לעם ישראל ותופסים את היוזמה להמשיך כציבור רב סולובייצ'יק. והנוסח הברכה, שזה של עצמו נפלא, חוויה רבנית תלמודית, זה בדיוק אותו הדבר של הלל המצרי בפסוקי דזמרה, על פי חז"ל, רמב״ם והרב סולובייצ'יק, ופה זה כל הספר, לא רק שתי היחידות האלה של הלל המצרי והלל ופסוקי דזמרה, וזה באמת דבר שהמחקר בתהילים והעיון והחידושים של הרב סולובייצ'יק והרמב״ם משלימים אחד את השני. זה, רבותיי, זה חידוש של ממש. אני מקווה שהצלחתי להראות לכם לפחות מה שהטריד אותי תקופה ארוכה, איך אתה מביא שני עולמות, ופה אני מראה שזה פשוט הולך ביחד בצורה מופלאה. ועכשיו שאלה לי עליכם, האם הייתי קצת מובן?
Benny, it occurs to me, aroma maker, kol hanshama talilya, all the world, aroma maker, means Rome and Mecca, both join.
That's a good one. That it fits the idea. I'm not sure that was in mind of David HaMelech, but we might explain him in every generation in the new world. Halavai, Mecca and Rome will accept it. I like that.
This corresponds to the fact that Al Naharot Bavel is something we say during the week. Well, Shir HaMalot is something we say on Shabbat. We're facing in different directions and two types.
כן. אכן כך, בשבת אתה מתרומם בשוב השם שיבת ציון, אתה רוצה לראות את שיבת ציון. בשבת אומרים שומר עמו לישראל לעד, על פי הירושלמי, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. בשבת אתה רוצה להרגיש את ירושלים. אבל בחול אתה חי בעל נערות בבל, גולס. אני מקווה שניסיתי בדברים האלה, זה היה קצת הרבה, ואולי גם משהו מאוד ספציפית שהטריד אותי, כפי שאמרתי, פסיכולוגית, איך אפשר ללמוד כל כך הרבה מהגויים, ופה העולמות האלה נפגשו בשבילי, ואני יכול לשבת עם החוקרים הגרמנים, ואני יכול להתפלל עם הסידור, ועם הטלית, ועם המניין, והיו, זה אחד מחזק את השני. אני לא חושב שהיו דורות של תולדות עם ישראל, ותולדות הנצרות, והיחס של הנצרות ליהדות, שהיה כזה חיבור והשלמה, שאני לומד מהנוצרים, איך לעמוד בפסוקי דזמרה. למה פסוקי דזמרה שלי, יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום? הגמרא, נראה לי, לא הצליחה להסביר את זה. רבינו יוינה היה הכי קרוב, אני חושב שהפירוש לפי הפרשנות ההקשרית זה עשר ליגות מעל זה, כי זה יושב כל כך יפה, יוצא דבר מדהים לדעתי, שחז"ל היה להם הבנה טובה מאוד בפרשנות ההקשרית, רמזו לזה ואספתי מעל 15 מזמורים, מעל 15 מדרשים, שתומכים בזה, שחז"ל הבינו, הריחו, לא פיתחו את השיטה, ולפי זה יוצא דבר פלא פלאים, שלפי הפרשנות של הגויים, אני יכול להביא הרבה מאוד מדרשי חז"ל, מה שעד עכשיו מדרשי חז"ל היה דרוש יפה, או אני לא יודע מה, איך להסביר את זה, כן, מדרש מותר להגיד המון, לפי מה שאני רוצה להגיד על פי הפרשנות ההקשרית, זה עומק פשוטו של מקרא. ואנחנו בספר החמישי חייבים לקיים מצווה, לזכור את העבר בצאת ישראל ממצרים, אבל גם לתת לנשמה לדבר. לא אמרתי, נשמת כל חי. מאיפה נשמת כל חי? שכחתי להדגיש את זה, תרשו לי שנייה בבקשה. העיקר לא אמרתי.
Benny, my chiddush about aroma mecca being a reference to Rome and Mecca is like Shlomo Alkabet's reference to Friday and Sunday when he in the Chadodi, when he talks about
ימין ושמאל. כן. אכן כך. תראו פה איך שחזרל לקחו בנשמת כל חי, כל הנשמה, תהלליה. ויברך כל בשר את שמך לעולם ועד. כל בשר. וזה בדיוק במקלות רבבות עמך בית ישראל. זה נכון, זה קהל חסידים. זה בדיוק הניסוחים של דוד המלך, שהוא מדבר על עידן המשיחי לעתיד לבוא. זה בדיוק הנוסח מספר תהילים. בורא כל הנשמות, שכל נשמה צריכה להתחבר לזה, צריכה לשאוף לזה. זה פסוקי דזמרה, להיכנס לאווירה. זה באמת חידוש, אני חושב, של הרב סולובייצ'יק יפה מאוד, שמתיישב כל כך יפה עם סוף ספר תהילים. האם יש עוד הערות, רבותיי?
Can you just tell me in English what led you to go so deeply into Catholic theologians? I don't understand what made you go in that direction.
So it's not the Catholic philosophy, it's not their teaching as Christians, it is their superb analysis of a detail-oriented insight. And raised and trained in European culture and familiar with these with their mentality and research, which for them has a lot of rikshei ashma of the church and of Germany. They were born during the Holocaust, and they wrote it that we have a lot of sins and failures in the church, and they wanted to fix it by a proper analysis of the biblical text. Huge scholars. So I take from them lishmo et haemet mipi mi she'amaro. I have an editor in for the book, and he says, stop quoting them. Nobody will read the book. So I think he has a point. My academic honesty will never, ever give anybody the impression that I found it on my own. I learned it from them. Yes, I found some details of Aaron Mameka and others, so that the background that they are Catholic trained, and the younger students, they are very open-minded, big Ohavei Yisrael. He has a chapter, he has a paper in a memorial book where he talks about Beshuv Hashem Shiva Tzion, what a miracle God did to his chosen people, that they back in Israel and back in the desert, and the first time the desert is rebuilt. They have really a deep understanding of the text, and I believe deep religious feelings, which is their background. But I take what I was, so it's not a translation from German to English to Hebrew. What I'm trying to do is to learn from them what they found, and they had a religious experience. Whatever they have is their experience, which is deep. And they discuss it at the end, and I translate it not only to Hebrew, I want to translate it to the Beit Midrash, to the Beit Knesset. Ha'am Yisrael ha'yoshev ba'atzo, eize zchut gdola, שאנחנו עיר דוד בחנה, ואנחנו חוזרים במלכות ישראל עם מגן דוד. כפי שאמרתי, it takes me in a much higher level what I learned from them. And I don't care about their Christian teaching. I took how they analyze the text, and I learn it. And of course, if I have the Rambam and the Gemara and Rav Soloveitchik, which fits so perfectly, that's a big chizuk. Did I make it a little bit clear?
Yes, thank you.
Kind of.
That was beautifully said, Benny.
Toda rabba. Thank you. You can imagine that I think about these issues for all the time to do the research. And I really want to translate it. Hopefully I will have soon a few pieces ready, which will go online of the section. And that is, so you can read it there in Hebrew. Hachidush. Hachidush. שגיליתי דרכם, ואגב, אני לא מכיר חוקרים גרמנים שרואים את זה כחוויה ישראלית. אנחנו חזרנו בשוב השם שיבת ציון. אנחנו עוד נשיר. אנחנו המלמד ידיי לקרב אצבעותיי למלחמה, קוף מנדלת. תסתכלו היום. המלמד ידיי לקרב אצבעותיי למלחמה. זה אנחנו היום. תסתכל החוצה. זה זכות גדולה מאוד וזה דורש הרבה עבודת תרגום. Translation not English to Hebrew. It's much more than that. עמוס, רצית להוסיף משהו? לא שומעים.
אתה במיוט, עמוס.
עכשיו שומעים?
לגמרי.
טוב, ערב טוב, בני. תודה, תודה על השיעור. רק בסוגריים אומר לך שתוך כדי השיעור נכנס מהלשכה של שר הקליטה במה שדיברנו אתמול, אז הייתי צריך רגע לעצור, אתה יודע, מה שהיה לנו אתמול. בכל אופן, אני שמעתי את השיעור ברוב קשב, ואני חושב שכבר שאלתי את זה לפני אולי שנה, בעניין הזה של באמת איך אנחנו יוצאים כל מנקודת הנחה, שדוד המלך אומר את הדברים ברוח קודשו, רואה את העתיד, רואה את העמים כולם, רואה את עם ישראל בפזורה, רואה אותו חוזר לארץ, ועל כל זה הוא פורס את ההלל. כלומר, זה אני מבין, כך אתה רואה את הדברים האלה.
אכן כך, יש פה דברים שהם באמת, אני לא הולך לנסח את זה בצורה עדינה ולא נכון, מותר להתלהב כמתבגר, כטינג'ר, שאתה רואה כל מיני דברים, וואו, 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 וכזה אמונה, אני לא יודע איך לנסח את זה, תמימה כזאת. אבל כשאני רואה את הסיפור בספר תהילים, וזה הסיפור של עם ישראל, של שיבת ציון, שלבים שונים, לבנות את המדינה, לבנות את ארץ ישראל, על פי התורה, על פי המרכיבים של שלוש רגלים, וואו, זה קורה אצלם. זה הרבה יותר, וברור שהנוצרים, עם כל השאיפה שלהם, ויש להם חיפוש למשיחיות, אסקטולוגי. הם מחפשים את תיקון העולם, את גאולת העולם. והם מחפשים את זה. אני, ברוך השם, שלא עשה, אני מברך, ברוך השם, שעשנו ישראל. אבל אני רואה את הלהב הדתי, אגב, זה קטע מאוד יפה של הרב סולובייצ'יק, שהוא כותב באחד מהספרים שלו, שהוא כל החיים שלו ניסה להביא משמעות בלימוד תורה, אם זה גמרא, אם זה מחשבה, אם זה פרשת השבוע. ולפעמים הוא רואה גויים שמתחברים ל-Old Testament, הוא מקנה בהם, בקשר שלהם. ואני מקנה בהם, לא במובן חלילה לא תחמוד, כי אני חומד במה שהם עושים, ואני מתרגם את זה, ואני חושב שעם ישראל יכול ללמוד ולהתחדש ממש עם ספר תהילים, ביג טיים להתחדש, וזה דבר מופלא. סיפרתי לכם ששאלתי פעם את הרב רבינוביץ', זיכרונו לברכה, גאון בהמון תחומים וברמב״ם כפל כפליים, ושאלתי אותו איך יכול להיות שהרמב״ם בהלכות מלכים מדבר שהמלך המשיח יהיה כמו דוד אביו, הוגה בתורה ונלחם את מלחמות השם בשביל עם ישראל. זה פרק א', כי בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, ופרק ב', למה רק שוגויים ולאומים יהגו ריק, ואני נסחתי מלכי בציון, פרק ב', והמלך בציון הוא מלך. ושאלתי אותו, איך זה יכול להיות שהרמב״ם, הוא התכוון לזה? בטוח לא, פרק א', ב'. אז הוא אמר לי, great minds think alike. אנשים גאונים, יש להם אותו רעיון. וזה שבתהילים הם גילו משהו לפי האמונה שלהם בגואל שלהם, שהוא היה יידישקינט, ישו. הוא בא עם ספר תהילים, ועכשיו ספר תהילים חוזר הביתה. רבותיי, על זה יש עוד הרבה להגיד, אני משתדל לא להאריך, ונסיים עם דוד המלך, כל הנשמה תהלליה, שכל אחד ימשיך את זה בדרך שלו, ונשמת קולך יתברך את שמך, וכולם נמשיך לזמר ולהלל על הדברים הטובים ונתפלל על הדברים שצריכים תיקון. סוזן, did I forget something?
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
מאוד בזמן הנכון, אחרי הניסים של היום, ממש ימשיכו ניסים, נמשיך לומר הלל, ובעזרת השם, שבוע הבא, נשמע עוד.
אמת, אמן, אמן. תהילה לדוד, שבוע הבא. תודה רבה,
אמן.
ערב טוב.
תודה רבה.